שלום, אני איתי ברון, סגן ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי וראש תוכנית ליפקין שחק שעוסקת בביטחון לאומי ודמוקרטיה בעידן של פוסט אמת ופייק ניוז, ונמצאת איתי דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה ומומחית למשפט, תקשורת וטכנולוגיה. שלום תהילה.
שלום איתי, תודה שהזמנת אותי.
ואנחנו בסיום מוחות על הצעדים שנוקטות ענקיות הטכנולוגיה בשבועות האחרונים להגבלת חשבונות המשתמש של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, להגבלת הרשתות של התומכים שלו. ננסה לברר מה בדיוק קרה שם, למה זה קרה ואיך נכון להמשיך מכאן. הפורמט הזה של תיאור המוחות שבו בחרנו נועד להתמודד עם סוגיות שהן מרובות צדדים, והסוגיה שלפנינו היא בהחלט כזאת, יש בצדדים של דמוקרטיה ויש בצדדים של ביטחון לאומי, יש בצדדים של ריבונות ויש בצדדים של סדר עולמי, יש בצדדים משפטיים ויש בצדדים רעיוניים וכמובן עסקיים. אז נתחיל עם מה בעצם קרה. זה התחיל בסימונים של ציוצים ופוסטים כלא נכונים עובדתית, אבל בשבוע שעבר אני חושב זה הפך למתקפה רבתי. טוויטר הסירה את החשבון של טראמפ, גם האישי ואחר כך ציבורי, פייסבוק ואינסטגרם ישעו את החשבון של טראמפ, הוסרו חנויות אינטרנט שמקושרות לטראמפ, שמוכרות את המרצ'נדייז שלו, סנאפצ'אט נעלו את החשבון שלו, רדיט הסירו את אחת מקהילות האינטרנט הגדולות שתומכות בו, אפל וגוגל הסירו את הרשת החברתית פארלר, שהתומכים שלו עשו בה שימוש מהחנויות שלהן, ואמזון גרשה את הרשת הזאת מהשירותי ענן שלה. אז תהילה, מה המשמעות של הצעדים האלה? למה זה קרה, ואולי למה זה קרה עכשיו?
הצעדים האלה מאוד מאוד קיצוניים, כנראה כי באמת בארצות הברית מרגישים שהגיעו לאיזושהי נקודה מאוד קיצונית, לא כל יום עולים על גבעת הקפיטול ופורצים לתוך בניין הקונגרס, ובאיזשהו אופן יש את התחושה שהמילים שמועברות והביטים והבייטים שמועברים במרחב הדיגיטלי זלגו איכשהו למרחב האמיתי. לא שלא ידענו את זה בשנים האחרונות, אבל הנה לנו ולפרצוף הקשר ההכרחי הזה בין המרחב הדיגיטלי לבין המרחב האמיתי. זה לא חדש מפני שבאמת הרשתות, לפחות הרשתות המדיה החברתית, מבטיחות כבר חצי שנה, ומתחילות לקיים צעד אחר צעד, שהם יתחילו בסימון ציוצים, אחר כך בעיכוב הפצה של ציוצים, אחר כך בחסימה של חשבונות, אבל מה שמאוד מציק עכשיו, ואני חושבת שצריך להציק לכל מי שנמצא במרחב הדיגיטלי, זאת סגירת שערי הגישה אל האינטרנט מכל הכיוונים. אנחנו מדברים על מנועי חיפוש, אנחנו מדברים על שירותי ענן, אנחנו מדברים על שירותי סליקה של כסף, על חנויות האפליקציות, וכמובן על החשבונות ברשתות החברתיות. ברמה האישית של כל אחד מאיתנו, דמיינו שיום אחד גוגל סוגרת לכם את הג'ימייל, ובמקביל סיגנל סוגרת לכם את החשבון החדש שפתחתם, ובמקביל גם חשבון הפייסבוק שלכם נסגר. אנחנו מרגישים בעצם שאין לנו לאן לפנות. והדבר הזה בעצם יוצר איזשהו סוג של מתקפה רבתי על טראמפ, כנראה בגלל איזו תחושה או סחף של תחושה בארצות הברית שהגיעו מים עד נפש.
דיברת אגב על החסימה של טראמפ כמודל למשהו שכל אחד מאיתנו צריך לחשוש ממנו. את באמת חושבת שזה עניין רחב יותר מהסוגיה הספציפית של הנשיא טראמפ וההתנהגות שלו בימים האחרונים?
תראה, הקלישאה המשפטית אומרת שמקרים קשים עושים משפט גרוע. זה ברור שזה מה שקורה כאן עכשיו. אנחנו יודעים שמקרי קצה באמת מובילים לאמצעים מאוד קיצוניים, אבל כן, התשובה מבחינתי היא לגמרי כן, כי מי שאי פעם נחסם החשבון שלו בפייסבוק, והוא לא היה לו לאן להרער, והוא לא ידע מה לעשות, או מי שחושש באמת מהיום שבו כל הנכסים שלו על הג'ימייל עשויים להיחסם, בין אם בגלל תקלה ובין אם בגלל מעשה מכוון, בגלל איזה פוליסי שהוא לא יוכל להתמודד איתה. התשובה היא לגמרי כן, יש היום שערי גישה אל האינטרנט, אנחנו צריכים להכיר מה הם, כמו שאמרתי קודם, שירותי ענן, שירותי סליקה, חנויות אפליקציות, ולהבין את העוצמה שקיימת בעצם בידי מי שהדברים האלה שייכים אליו, שהוא בעצם הופך להיות גם הרכבת וגם מה שמסיעים על הרכבת. ואני אומרת את זה בכוונה, כי זה הדבר שמזכיר לנו כמובן את בעיות התחרות של תחילת המאה ה-20, את אותן משפחות ששלטו גם במסילות הברזל וגם בברזל.
ואחר כך גם בתקשורת. אז אולי זה הרגע לעבור מהדיון על מה קרה ומה המשמעות של מה שקרה לדיון בשאלת האם מה שקרה הוא נכון או לא נכון, גם במובן הנורמטיבי וגם במובן המעשי, ואני אולי אגיד כמה מילים ותתייחסי לעניין הזה. בעיניי, היו לא מעט התייחסויות לצעדים של הרשתות, של ענקיות הטכנולוגיה, שתיארו אותם כצעדים בכיוון הנכון, שנעשו מאוחר מדי ואולי מעט מדי. אני חושב אחרת, אולי במובנים רבים דומה למה שתיארת. הדבר האחרון, לדעתי, שאנחנו רוצים, זה שענקיות טכנולוגיה שמונעות על ידי המודל העסקי שלהן, הן שיקבלו החלטות בעניין מה שבהחלט, אני חושב, הוא לא קלישאה, שוק הרעיונות החופשי. עכשיו, ברור שהן מקבלות החלטות כאלה, הן מקבלות החלטות כאלה מזה זמן, כבר שנים, באמצעות האלגוריתמים שלהן, בדרכים אחרות, אבל בעיניי התוצאות של ההחלטות האלה, היא במידה רבה הביאה למצב העניינים הנוכחי. אני מתאר, אנחנו מתארים בתוכנית שלנו מזה זמן את היכולת לברר את המציאות, להבין אותה ולקבל החלטות כתשתית חיונית בדמוקרטיה מערבית ליברלית. עכשיו, ברור, אני חושב שכולנו ראינו בשנים האחרונות שהתשתית הזאת נמצאת תחת מתקפה, היא נמצאת במשבר עמוק, ובאמת באמת אין גורם שיודע להצביע איך יוצאים מהמשבר הזה. מצד שני, גם ברור שצריך לעשות משהו, לא היה צריך את השבועיים האחרונים בשביל להבין שהמנגנון הזה של השוק הפרוע שיצרו הרשתות, שיצרו הענקיות, לא פועל. אני חושב, ודיברנו על זה גם בשיחות שלנו בעבר, שאין לנו עדיין מנגנון טוב יותר לבירור המציאות, לדיון בשאלות פוליטיות, בשאלות ערכיות, מהרעיון של ויכוח שמבוסס על מגוון רחב של דעות. אז מצד אחד, ברור שצריך לעשות בה משהו, ברור שאיכשהו נדרשת איזושהי התערבות, ולכן השאלה מי נכון שיעסוק בזה. אני חושב, אולי להתחיל את החלק הזה של הדיון, שבהמשך למה שאמרתי קודם, יותר פשוט להגיד מי לא. הטכנולוגיה כמובן לא תפתור את הבעיות, שהיא אומנם לא יצרה לבד, אבל היא הייתה גורם מאוד מרכזי ביצירה שלהן. הענקיות שבאמת באמת הביאו המון טוב לעולם, בריאתי, כשאני מסתכל על זה מזווית ריאה של ביטחון לאומי, של יחסים בינלאומיים, הענקיות האלה הפכו להיות סוג של מעצמות גלובליות, מבלי שהתמודדנו, מבלי שהעולם התמודד ברצינות עם ההתפתחות הזאת. הן מייצרות ריבונות משל עצמן, הן מגבילות את הריבונות של המדינות. ההתפתחות הזאת השנה הגיעה לסי, והיא עוררה כמובן את שורת צעדי הנגד, שבוודאי תתייחסי אליהם, אבל בעיניי הצעדים האלה הם בדיוק מה שמאוחר מדי ומעט מדי. אז לדעתי לא הן, השאלה מי כן היא שאלה טובה שאולי תתחילי את הדיון בה.
טוב, העלית הרבה מאוד נושאים, אני אנסה פשוט להוציא כמה חוטים מתוך הפקעת הזאת, כי באמת מדובר בנושא מסובך. ראשית, אני חושבת שכדאי להתחיל בזה שזה לא מפתיע שהרשתות החברתיות, בטח פייסבוק וטוויטר, עוד לפני שהעניין יצא כל כך משליטה, משתתפות כשחקניות פעילות בבחירות של שנת 2020 בארצות הברית. בשנתיים שלוש האחרונות, הענקיות בעצם מבינות ומפנימות שמדינות לא מתכוונות לעמוד מהצד ולתת להם להמשיך בגישת hands off the internet, שליוותה את ההתפתחות של האינטרנט בעצם מתחילתו. אנחנו מדברים על ניסיונות וגם על רגולציות שבאמת עברו בנושאים כמו פרטיות, כמו הגבלת גודל והגבלים עסקיים, כמו מיסוי, וגם כמובן קריאה להסדר נושאי אחריות כלפי תוכן, מה שמכונה סעיף 230 לחוק ההגינות בתקשורת, שבעצם הוא זה שנותן את הפטור מאחריות לפלטפורמות המדיה החברתית. ובעצם אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומו של הקרב. הקרב בין הגופים הענקיים, אפשר היה בעצם בראייה היסטורית להוריד את השם חברות הטכנולוגיה ולשים במקום זה חברות נשק, סיגריות, כל מיני חברות ענקיות עם הרבה מאוד כוח שלאורך השנים נלחמו מלחמת חורמה בכל ניסיון לעשות עליהם רגולציה. מה מאפיין כאן או מה מיוחד כאן? מה שמיוחד כאן הוא שבעצם מדובר בחברות ששולטות לא בסיגריות או בשוק הבמבה והנעליים, אלא בשיח הציבורי על כל המורכבות שנובעת ממנו. אבל לתפיסתי, וחשוב לי מאוד להגיד את זה, הסיבה שבגללה פייסבוק וטוויטר התערבו בצורה כל כך בוטה, היא לא שהן שמאלניות ופשיסטיות ורק מחפשות לסתום פיות של ימנים. ההפך, הם עשו את זה מפני שהן מפחדות מהאיומים דווקא מהצד הדמוקרטי, שמבקש בעצם לפרק את הגודל שלהם, שלא מאמין לגמרי בשוק חופשי. עכשיו אני רוצה לחזור בעצם למה שאמרת בצורה יותר בסיסית, וזאת השאלה מי יחליט, מי יקבע. שוק הרעיונות והדעות זה מושג מאוד מאוד ידוע, ואם אנחנו מסתכלים עליו שנייה, אנחנו מבינים שהוא הקבלה לשוק הסחורות החופשי של אדם סמית. מה המשמעות של שוק הרעיונות והדעות כקלישאה? המשמעות היא שהרעיונות והדעות יתחילו להסתובב באופן חופשי, ספק וויכוח, זה בדיוק מה שאמרת, ובעצם כשתהיה תחרות חופשית והשוק יהיה משוכלל, האמת תצוף מאליה. זה בעצם מה שאולי חשב ג'ון סטיוארט מיל, והברמס המשיך אותו אחר כך באמצע המאה ה-20. הבעיה היא שהמטאפורה הזאת לא הייתה קיימת בעצם מאז שמדינות לא שולטות באמצעי התקשורת. ברגע שהתקשורת הפכה להיות תקשורת פרטית, והתפיסה הייתה ניתן לשחקנים לשחק לפנינו, פתאום גילינו שמשאבי הביטוי לא מחולקים באופן שווה, שיש כאלה שיש להם מיקרופון ומגפון, ויש כאלה שלא חשים. זה בגלל שיש אנשים שיש להם עיתון או רשת טלוויזיה, ויש אנשים שאין להם. ואת הדילמה הזאת לגבי השאלה כמה להתערב בשוק הדעות, אנחנו מהגרים איתנו אל הדיגיטל, שבעצם מתנהג בדיוק כמו ששוק התקשורת המסחרי התנהג לפניו. התפיסות הדמוקרטיות הקלאסיות אומרות שהשוק החופשי מסוכן פחות מאשר הממשלות. למה? כי ממשלה, אנחנו לא רוצים שהיא זאת שתהיה אחראית על מי שאמורים להיות מבקריה. ולכן אנחנו מעדיפים את השוק החופשי ואת השוק הפרטי. עכשיו יש לנו בעיה, הבעיה היא שבאמת א', יש המון כוח לפלטפורמות, יש מעט מהן והן מאוד מאוד גדולות, והדבר השני הוא שאנחנו בעצם רואים שהאלגוריתמיקה שלהם פועלת בדרך כזאת שהיא לא שוק חופשי, הרעיונות לא מתערבבים שם על בסיס הנכון יותר, הדמוקרטי יותר, אלא אולי המרגש יותר, כן? או המוכר יותר, או הרווחי יותר. ואלה שאלות שכבר מעוררות באמת את הדילמה האם להתערב. אני רק אסיים במשפט אחד, כשלעצמי אני חושבת שהתערבות בנושאי תוכן, דינה להיכשל. אנחנו לא היינו כאלה מוצלחים בהסדרת הטלוויזיה, למשל, שיש לנו עכשיו עם מה לבוא ולהגיד שעדיף שהמדינה תיכנס ותאכוף איזה איזון מדומה או תחליט מה נכון ומה לא נכון. מה שכן כדאי לעשות הוא בעצם מה שאנחנו קוראים לו התערבות פרוצדורלית. היא יכולה להיות בהיבטים של פרטיות, למי מותר לטרגט איזה מסר, היא יכולה להיות בהיבט של תחרות, האם הגודל שלהם לא גדול מדי, והיא יכולה להיות בהיבטים של שקיפות, למשל, שהרשתות עצמן חייבות לאפשר תהליך ערעור, יותר נכון, על החלטות לגבי ניטור תוכן. הן חייבות לאפשר לחשוף בצורה יותר טובה את כללי הקהילה שלהם. אני חושבת שאנחנו הולכים לכיוונים האלה. עכשיו, במובן הזה, מדינות כמו ישראל הן לא באמת שחקן. כן, אנחנו נצטרך לראות התארגנויות רב-לאומיות או את ארצות הברית. ופה באמת הייתי רוצה להפנות אליך שאלה. נניח שארצות הברית רוצה להתערב, זה לא נורא יפגע במקום שלה למשל מול סין?
אז אני גם חושב שארצות הברית היא גורם מפתח בעניין הזה, ואני חושב שהשאלה היא לא אם זה יפגע או לא יפגע במעמד שלה, אלא האם מוטל עליה תפקיד בהקשר למאבק על הסדר העולמי שקשור גם בעניין הזה. במובן הזה, אני מבין את האנלוגיה שאת עושה לאותן חברות ענק שאנחנו מכירים מההיסטוריה וגם מהעת הנוכחית, ובכל זאת אני חושב שהאנלוגיה הזאת היא בעייתית. ואני מציע איזה זווית ראייה, הסתכלות אחרת. בגלל העוצמה שהענקיות האלה צברו, במובנים רבים הענקיות האלה דומות יותר למדינות ואולי אפילו מעצמות. אבל, ואת צודקת לגמרי, שגם מדינות לא מיטיבות להתמודד עם סוגיות של תוכן. ובכל זאת, למדינות התפתחו עם השנים, גם בישראל, גם במקומות אחרים, בדמוקרטיות מערביות ליברליות כמובן, התפתחה מערכת של איזונים שמספקת איזה שהם מנגנונים להתמודד עם סוגיות ערכיות, ובעיקר עם הסוגיה המורכבת כל כך שתיארת אותה של חופש ביטוי. זה מנגנונים שמחייבים איזונים עדינים בין אינטרסים שונים, זה מנגנונים שמחייבים לקיחת סיכונים, ואני חושב שהענקיות לא פיתחו את המנגנונים האלה, גם המוסדות שהם כן הקימו, והם מנסות להקים, לדעתי, בעיקר כדי באמת להתמודד עם החשש הזה מרגולציה, המוסדות האלה בעיניי הם לא חזקים, לא יציבים, אין להם עדיין מסורת משוכללת, והענקיות כבר הוכיחו שיש להם אינטרסים חשובים יותר, דיברת על זה משוק הרעיונות. במובן הזה אגב, מה שקרה בגבעת הקפיטול הוא חמור בכל קנה מידה, אבל משברים הם מאפיין של דמוקרטיות, ולמרות השבריריות שלהן, דמוקרטיות בעיניי הן מכשיר רב עוצמה עם ניסיון מוכח להתמודד עם משברים. ולכן אני חושב באופן עקרוני שהכתובת לטיפול בבעיה הזאת מוטלת על המדינות ועל המנגנונים הבינלאומיים שעליהם דיברת. ובמובן הזה אני חושב שעם כל החולשה והשבריריות שאנחנו בדרך כלל מייחסים למדינות, אין צריכות לדעת להתמודד עם העניין הזה. ארצות הברית צריכה להוביל בגלל הכוח האדיר שלה גם כמדינה, אבל גם זה מתחבר מאוד לדיון שקורה עכשיו במקומות אחרים על מצבו של הסדר העולמי. הסדר הזה התנהל משך הרבה שנים כשארצות הברית היא המנהיגה של הגוש הליברלי מערבי דמוקרטי, יצאה ממלחמת העולם השנייה עם ה... היא נכנסה אליה עם עמדה של בדלנות, היא יצאה ממנה עם נכונות להוביל את הגוש הזה בסדר הזה, והיא חסה הרבה מאוד משמעות למנגנונים בינלאומיים, חוצי מדינות, שמציבים במרכזם את זכויות האדם האוניברסליות מעל הרובד של המדינות. אז בעיניי הכיוון לפתרון הוא כיוון שמחבר את ההתארגנות של המדינות, היא כמובן לא תספיק, והיא גם עלולה לייצר עיוותים בין מדינות שונות, אבל אני חושב שהיא תתחבר עם הדיון הזה על הסדר העולמי, אם מתחיל שיתוף פעולה טרנס-אטלנטי בין ארצות הברית לאירופה, שנזנח בתקופתו של טראמפ, אז אני חושב ששיתוף הפעולה הזה הוא גם הבסיס לנסות להסדיר את מקומן של הענקיות, ולנסות להגדיר אותן בצורה יותר טובה, הן מעצמות, הן חברות עסקיות, ואיך הן צריכות להפעיל את המנגנונים להתערבות בתוכן.
אז אולי אני אוסיף רק שההתארגנות הזאת כבר מתהווה. רגולציית הפרטיות האירופית, ה-GDPR שעברה ב-2018, הצעות אירופאיות לטיפול בנושאי תחרות, הצעות של האיחוד האירופי עכשיו גם לחקיקה של הסדרת תוכן, מוצאים את הדרך של, ההצעות האלה מוצאות את הדרך שלהן גם לצד השני של האוקיינוס, גם על שולחן הסנאט והקונגרס הונחו בשנה האחרונה הצעות לחוקי פרטיות, ואפילו הצעת החוק או הצו הנשיאותי שניסה טראמפ להעביר כדי לשנות את המעמד שלהם. בעיניי, אנחנו לא מסתכלים כאן על מצב עתידי, אנחנו נמצאים בתוכו. אני חושבת שהתגובה שראינו בקרב ענקיות האינטרנט היא תגובה להבנה שלהם, שהשאלה היא עכשיו לא האם בכלל תהיה רגולציה על האינטרנט, אלא איזו רגולציה תהיה על האינטרנט, ואנחנו עכשיו נמצאים בעיצומו של הקרב הזה. האם ארצות הברית מסוגלת להוביל אותו במצב השברירי שאליו היא נקלעה? שאלה, היא גם נמצאת במצב של ניגוד עניינים מסוים, מפני שהחברות האלה הן בסיס גאוותה, בסיס היכולות העודפות שיש לה היום בטכנולוגית על סין וכו'. לכן הסוגיה הזאת הופכת להיות כל כך רבה צדדים ומסובכת. הייתי רוצה אבל להגיד עוד משפט אחד לסיכום, והוא מאוד חשוב בעיניי. דיברת על זה ש... האירועים שהתרחשו עכשיו בארצות הברית הם אירועי קצה. זה נכון, ואירועי קצה הם באמת אירועים שצריך לפעמים להתעלם מהם ולהסתכל על האמצע. אבל בעיניי, האמצע, או המצב שנוצר, הוא שחצי מהציבור האמריקאי מאמין לתיאוריית הקונספירציה של טראמפ בעניין זיופי בחירות. וכמויות כאלה מאמינות גם לקונספירציות בנושאי דיפ סטייט, בנושאי חיסונים ובנושאי הכחשת שואה. והשאלה הזאת נשארת לפתחנו. אף אחד, גם אם אנחנו נחזיר את הסדר ונחסום את כניסתם של תומכי טראמפ, דרך כל החורים והכניסות שיכולות להיות לעולם הדיגיטלי, נשארנו עם אנשים שמאמינים לתיאוריות קונספירציה. והאתגר הדמוקרטי הגדול במובן הזה, והוא לא אתגר שאפשר להשיג אותו באמצעות חקיקה, יהיה לשאול מה אנחנו עושים עם הדבר הזה.
אז נשאיר את השאלה הזאת פתוחה כמובן, זאת בעצם השאלה של מהי התיאוריה החדשה שיש לנו בשביל לאפשר את בירור המציאות, את הבנת המציאות, את ההתפתחות של הדיון הערכי כחלק משוק הרעיונות. דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה, מומחית למשפט, תקשורת וטכנולוגיה, תודה רבה על שיחה מרתקת.
תודה איתי.